לשון, שפה, דיבור אנושי. זה דבר מאוד חשוב. זה דבר מרכזי בחיי האדם. בלי דיבור, איך הייתי נותן לכם שיעור? בלי, תראו לעצמכם אדם שחס וחלילה לא מסוגל לדבר. היום קוראים לזה, הוא לא מסוגל לתקשר עם בני אדם אחרים. בעיה מאוד רצינית. למעשה הוא לא מסוגל לתפקד. למה הוא לא מסוגל לתפקד? הרי הוא יכול לנשום, הוא יכול לאכול, הוא יכול ללכת. נכון, אבל בן אדם לא לבד. בן אדם הולך על מנת להגיע לאיזשהו מקום ולעשות שם משהו. הוא ילך לעבודה, לא יכול לדבר, איך הוא יעבוד? הוא ילך לקניות, לא יכול לבקש מה לקנות, איך הוא יקנה? לכן, כל המציאות של האדם תלויה בדרך כלל, בדיבור. עכשיו, זה נכון, זה אמיתי. לכן דיברנו בעריכות על החשיבות של הדיבור בעברית, השפה העברית, שהיא השפה הטבעית שלנו. אבל אני רוצה להשלים את הנקודה הזאת בנקודה שהיא אפילו יותר בסיסית. וזאת הנקודה שקראתי לה בשם של השיעור, לשון ולב. יש לאדם לשון, שפה, דיבור. ויש לו מה שנקרא במושגים, בתורה, בתורות הראשונים, גם בעולם האנושי בכללותו, את הלב. הלב זה מה שקורה בפנים. נחזור לדוגמה שלנו ונחשוב על בן אדם שלא מסוגל לדבר. האם הוא באמת לא שווה? אומרים חז"ל שהיה מקרה שהיו שני יהודים בלי יכולת דיבור שישבו שנים בבית המדרש ולא השתתפו בשום דבר. מבחינת כל היהודים הטובים שישבו מסביב ובאו אותם והתייחסו אליהם, כאילו לא היו שם. אי אפשר להקשות, אי אפשר לתרץ, אי אפשר לדעת, מבינים, לא מבינים, אי אפשר לבקש מהם ללמד, כן, יושב, תראו לעצמכם, יושב בן אדם 30 שנה בבית המדרש. לא יכול לצאת ללמד, כי הוא לא יכול לדבר. ואז קרה מה שקרה, והם התחילו לדבר. והתברר שיש פה אוצר שלם של ידע תורני שבאמת נאסף במשך כל השנים שהם ישבו בשקט בבית המדרש. אז כל השנים האלה שהם לא יכלו לדבר, היה להם ערך או לא היה להם ערך? ואני אשאל יותר מזה, אילו היינו רואים סיפור דומה ובלי הסיום היפה ש... התגלה שהם יכולים לדבר. באמת, לא יכלו לדבר. עד יום פטירתם. הלימוד שהם למדו שווה או לא שווה? תשובה, שווה מאוד. היהודי הזה, שני היהודים האלה במקרה של הגמרא, היהודי הזה שיושב לו כל השנים, לא יכול להשפיע כלפי חוץ. זה חשוב מאוד להשפיע כלפי חוץ. אבל כשהקדוש ברוך הוא בא ונותן את התורה לעם ישראל, ויהודי מחויב לשבת, ללמוד תורה, לקיים תורת מצוות, מה השם אלוקיך דורש ממך, כי אם ליראת השם אלוקיך, יראת השם, אהבת השם, עבודת השם, כתוב לדבר? טוב, אני בא את הבא. טוב? הוא מדבר בב, הוא לומד תורה. זה מצווה גדולה ללמד תורה. טוב? הוא מקיים את כל המצוות חוץ מהמצווה הזאת. יהודי צדיק גדול. יכול להיות לא רק שהוא צדיק גדול, אלא יכול להיות שהוא אחד מגדולי הדור. אז הקדוש ברוך הוא סידר לנו מצב שיש, בדרך כלל זה לא ככה, נניח, יש שני סוגי גדולי הדור. יש סוג אחד של גדול הדור, שהוא נפלא, תמיד חכם, עצום, וכולם נהנים ממנו. הוא מלמד ומסביר ומרביץ תורה ברבים, כפי שזה נקרא, והוא כל הזמן נותן לאחים. זה דבר יפה, זה דבר מעולה, זה זכות גדולה. ויש סוג אחר של גדול הדור. זה יהודי שיודע תורה יותר מכולם, ומקיים את המצוות, והוא צדיק גדול, והוא לא יכול, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה סגור. סגור בתוך קופסה. הפה שלך סגור. זה עושה אותו פחות צדיק? זה נותן לו פחות זכות בתורה שהוא למד, כמובן, אין לו את הזכות של ללמד, אבל בתורה שהוא למד יש לו פחות זכות? במצוות שהוא עושה יש לו פחות זכות? אתם יודעים כמה קשה היהודי הזה עובד? וכל יהודי צריך לעבוד קשה, לקיים מצוות, לעבוד בשמחה, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לתקן את המידות. הוא עובד על כל הדברים האלה. מידת הכעס יש לו עבודה מאוד קשה, הוא כולו כל הזמן חסום. ומאוד קל להתעצבן במצב כזה. אם הוא יהודי צדיק ומתקן את מידותיו, נפלא. לכן אנחנו צריכים להבין שהתורה לא מתחילה מההופעה כלפי חוץ. היא מתחילה מהתוכן של הדבר בעצמו. עכשיו שימו לב, מה אני אומר ומה אני לא אומר. יש צד, יש אנשים שאומרים, הכל תלוי בלב. מה זה הכל תלוי בלב? לא משנה כמה אתה מקיים, יותר, פחות, בדיוק נתקלתי עם איזה דבר כזה בזמן האחרון, מישהו אמר לי, איזה מישהו צעיר שלא כל כך מבין, אמר לי, מה זה משנה אם בן אדם מתפלל פעם ביום, שתי פעמים ביום, שלוש פעמים ביום? העיקר זה הלב. זה לא נכון. איך אנחנו יודעים זה לא נכון? פשוט מאוד. התורה נותנת לנו מצוות מעשיות. Okay. יש דברים כאלה בעולם. בא בן אדם ואומר, העיקר זה הפנים, זה ההרגשה, זה הכוונה. יפה מאוד. יבוא בן אדם, יאמר לאשתו, תשמעי, העיקר זה שאני אוהב אותך. מתי הוא יגיד את זה? לפני שהם מתחתנים. אני אוהב אותך כל כך, תדעי לך, שלא יהיה לך ספק, כל החיים עד 120, אני אוהב אותך. אל תשכחי את זה אף פעם. טוב, מתחתנים, מאותו היום והלאה, הבן אדם לא אומר לה שהוא אוהב אותה, לא עוזר לה בבית, לא מביא לה מתנות, לא מתייחס אליה בחיבה. היא זה. והיא חלק מהבית. אחרי כמה שנים הם יגיעו לייעוץ נישואין, וישאלו, תגיד, אתה אוהב את אשתך? כן, אני הרי אמרתי לה לפני החתונה שאני אוהב אותה כל החיים עד 120. אין אהבה כמו האהבה שלי. טוב, יפה. אז אתה אומר לה את זה? לא, לא צריך להגיד. אתה עוזר לה? לא צריך לעזור. באמת. אתה בן אדם? בן אדם בנוי ממחשבה ומעשה. ספר הכוזרי, כוונתך מצויה ומעשיך אינם מצויים. בן אדם צריך כוונה וצריך מעשים. זה פשוט. נכון. הכוונה היא יותר רוחנית במידה מסוימת. יותר פנימית במידה מסוימת. זה המעשים. הם מעשים ביצועיים, לפעמים מבצעים יותר, לפעמים מבצעים פחות, יש לפעמים דברים שאי אפשר לבצע, אונס, לחמן הפטר. אם האדם אנוס לא יכול לבצע, אז הקדוש ברוך הוא פותר אותו. אבל זה לא שיטה קבועה, זה מצב שבלית ברירה. וכשאנחנו מדברים על דברים מעשים שהם מצוות של התורה, למצוות התורה יש תוכן רוחני מאוד מאוד גדול. כשיודעים מניח תפילין, הקדוש ברוך הוא יוצר מערכת שזה משנה בעולמות רוחניים גדולים ואדירים. גם כשיודעים מדבר בעברית, דיברנו על התוכן הרוחני של השפה שנבראו בשפה הזאת, שמיים וארץ וכל הברואים, מלאכי השרת מדברים בה. אז ודאי שזה נותן לבן אדם תוכן רוחני. אבל עיקר השימוש בשפה הוא כלפי חוץ. הוא כדי להופיע. הוא כדי להתגלות. אנחנו צריכים גם מחשבות וגם מעשים. אנחנו צריכים, זה שלב אחד, רמה אחת, מה שאמרנו? כל התורה בנויה על זה. אהבת השם, ואהבת את השם אלוקיך, פרשה ראשונה של קריאת שמע. קבלת עול מלכות שמיים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. מצוין, זה בלב. פרשה שנייה של קריאת שמע, קבלת עול מצוות, מצוות מעשיות. צריך לעשות את כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. התורה בנויה תמיד משני החלקים האלה. זה מישור אחד, רמה אחת. לא על זה אנחנו מדברים היום. אבל יש מישור נוסף, והוא העניין שאני העליתי בתחילת השיעור. עיקר התפקיד של השפה הוא בהשפעה כלפי חוץ, בפנייה כלפי אחרים. יש את האדם עצמו, וכאן אני קורא לזה פנים, ויש את החוץ, את ההופעה, את העזרה לאחרים. מצוין, נפלא, תעזור. אבל כל הפנייה כלפי חוץ מקבל את ערכו רק מהפנים, רק מהאדם עצמו, רק מהבנייה העצמית שהאדם בונה לעצמו. זה כלל גדול, ובואו נתחיל להסביר את הכלל הזה. היה בדור לפני השואה, היה אדמו"ר חסידי חשוב, גדול מאוד, הייתה לו ישיבה עם הרבה מאוד תלמידים, קראו לו האדמו"ר הרבי מאוסטרובצה. והוא היה אישיות מאוד מיוחדת, היה צדיק גדול, רב גדול, והיה לו עוד דבר מיוחד. רוב הרבנים, האדמו"רים בדור שלו, הם היו צאצאים של משפחות של האדמו"רים מדורי דורות. פעמים כבר 5 דורות, 8 דורות, לא זוכר כמה בדיוק, על איפה זה הגיע, אבל כבר היו הרבה דורות. והם גם היו תלמידי חכמים גדולים. והוא היה דור ראשון. האבא שלו אפילו לא היה רב. האבא שלו היה אופה. אופה, מה? בגלה, עוגות, חלות, לא יודע מה הוא היה אופה. מזה הוא התפרנס. יום אחד ישבו כמה אדמו"רים יחד, וישבו ודיברו דברי תורה, והרבי מאוסטרובצה היה ביניהם. קם אדמו"ר אחד ואומר דבר תורה: רבותיי, האבא שלי אמר כך וכך. יישר כוח. קם אדמו"ר השני ואמר: רבותיי, האבא של הסבא שלי אמר כך וכך. וכך הלאה, כל האדמו"רים אומרים דברי תורה, והרבי מאוסטרובצה יושב ושותק. אז אחרי כמה זמן חששו האדמו"רים האחרים, אולי לא נעים לו, הנה כולנו מדברים בשם האבא והסבא והאבא של הסבא והסבא של הסבא, והוא, כן, אנחנו יודעים מי היה אבא שלו, אבא שלו לא יכול להגיד חידושים בשם אבא שלו. אז אולי לא נעים, אולי ביישנו אותו. אז פנה אליו אחד האדמו"רים, ואמר, כבודו, יאמר בבקשה דברי תורה, מכבד אותו, שהוא יגיד, שידע שאנחנו מעריכים אותו ומכבדים אותו. אז אמר האדמו"ר מאוסטרובצה, רבותיי, אבא שלי היה כידוע אופה. והוא אמר לי שכשהתנור סגור, הפת, הלחם, נאפה היטב. והשתתק. מה זה אומר? זה משל במילים קצרות, בצורה מאוד עקרונית. אומר להם הרבי מאוסטרובצה, א', אני לא מתבייש. נכון, אני יודע שאבא שלי היה אופה. ברוך השם, היה יהודי ישר, חכם, לא זכה להיות תמיד חכם. אני לא מתבייש. אתם חושבים שאין לי מה להגיד בשם אבא שלי? יש לי מה להגיד בשם אבא שלי. יש חוכמה של תורה, יש חוכמה לפעמים של יהודי פשוט. נכון, ודאי, אתם צאצאים של רבנים מאוד מאוד גדולים, ואין לי שום בעיה עם זה שאתם אומרים דברי תורה בשמם, זה חשוב מאוד. רק שתדעו שאני לא מתבייש. אתם, אם כן, למה אני שותק? אני אלמד אתכם משהו לגבי שתיקה. יש סיבה לשתיקה. מה קורה בתנוע? מה הרעיון הזה כשהתנוע סגור? ודאי שכשהתנוע סגור זה יותר טוב. לא, לא, לא פשוט. יהודי שנמצא במטבח בחורף, יודע שהתנור עושה שני דברים. הוא אופה, הוא גם מחמם את המטבח. אז יכול להיות בן אדם שיבוא ויאמר, תשמע, יש לי רעיון פשוט. כאן, אני מוכן לאפות קצת יותר לאט, אבל לחמם יותר מהר את המטבח, נשאיר את הדלת של התנור פתוחה. מה יקרה? יש חוקים פיזיקליים. כשהדלת של התנור פתוחה, אז האוויר החם יוצא, האוויר קר נכנס, כל הזמן זה מתחלף והתנור עובד כדי לחמם את האוויר. בסדר, מה אכפת לי? זה גם אופה? לא. כשהתנור סגור, מה קורה? קודם כל האוויר בפנים מתחמם. בסדר. אחר כך מה? הוא לא יוצא החוצה. האוויר כבר התחמם. אז התנור מתחיל להתחמם בעצמו. יש לתנור גג וצדדים, והתנור הזה מתחיל להתחמם. עד שהתנור כולו לוהט. אם אתם תיקחו לחם, תרצו, תיקחו בצק, תרצו לאפות לחם, תשימו את הלחם הזה בחוץ, על גבי אש. תהיה בעיה. האש מחממת רק את הצד של הלחם שמול האש. יש פה אש למטה ויש לחם. הצד של הלחם שמול האש הוא אפוי. לפעמים מגיעים למצב שהצד הזה אפוי ולמעלה לא אפוי. או אם מחכים שלמעלה יהיה אפוי, אז למטה נשרף. מה קורה בתוך תנור? לא רק האש הופעה את הלחם, אלא כל התנור הופעה את הלחם. החום שיוצא מדפנות התנור, אחרי שהתנור מתחמם, הוא אופה את הלחם מכל הצדדים. זה פירוש הדבר שהלחם נאפה הייתי. יצאת מציאות שהיא כולה חום. על ידי מה? על ידי זה שלא ניסית להשפיע כלפי חוץ. חסמת, סגרת את הדלת, חסמת את ההשפעה כלפי חוץ. לכאורה הפסדת. לא. אחרת, את התפקיד העיקרי אני לא אעשה נכון. יהיה לי לחם, לא כדאי שיהיה לנו לחם כזה. לא נעים. לא אפוי, לחם לא אפוי, הוא לא טעים. לחם שרוף, הוא לא טעים. המשל הזה הוא משל לבני אדם. בא בן אדם ואומר, אני למדתי תורה, אני רוצה להשפיע, אני רוצה לתת, אני רוצה, כל דבר תורה שאני למדתי, אני רוצה לתת לאחרים. שהכוח חשוב מאוד, את היהודי נדיב ואכפתי, וזה טוב וזה גאוי. חכה קצת. למה לחכות? מה שאני יודע אני אעביר, מה שאני לא יודע ממנה לא יכול להעביר. למה לחכות? אני אסביר לך למה לחכות. אתה כמו התנור. אם אתה כבר מההתחלה מתחיל כל דבר טובה שאתה יודע, מתחיל להשפיע כלפי חוץ, מתחיל ללמד אחרים, אז אתה כמו תנור עם דלת פתוחה. האוויר לא מתחמם. כל הזמן אוויר יוצא, אוויר נכנס, אוויר יוצא, אוויר נכנס. מה אצלך לא מתחמם? מה אצלך לא מתפתח? האישיות שלך. כשאתה סוגר את הדלת, כשאתה אומר אני לא מופיע כלפי חוץ, אני לא כל דבר נותן, לא יכול לתת, מוקדם מדי, עצור. כך היו אומרים לנו כשאני הייתי בחור צעיר, הלכתי ללמוד בישיבה גבוהה, בישיבת מרכז הרב בחייו של רב צבי יהודה זצ"ל, ובא בחור מתיכון ומגיע לעולם התורה ומתלהב, איזה דברים יפים. אז ישר, גם אני, גם חלק מהאחרים, לא כולם היו כאלה, אבל יש אנשים מלהבים, אז אני בא, אני מקבל, אני רוצה לתת. אמרו הרבנים, לא. אבל הרב, אני לא אקח הרבה זמן מהלימוד, אני רק קצת אצא החוצה. אם אתה שואל אותנו, לא, כלום. אתה 100% בתוך הלימוד, אפילו לא קצת החוצה. אבל למה? מה אכפת לך שאני אצא קצת החוצה? אחת הסיבות, יש עוד סיבות, אבל אחת הסיבות היא בדיוק הסיבה הזאת. אנחנו סוגרים לך את דלת התנור. אתה סוגר את הדלת, אתה מתחיל להתחמם. דברי התורה שנקלטים אצלך מתחילים לפעול על האישיות שלך. אתה חושב עליהם ומברר אותם ומלבן אותם בפנים, ונפגשים חלקים שונים של אישיות ומרכיבים שונים ופועלים אחד על השני, וכל המערכת נכנסת לחימום. אם אתה תפתח את הדלת זה לא יקרה. אתה תפתח את הדלת, כל דבר טובה שאתה קולט אתה חושב איך להסביר אותו למישהו אחר. אתה לא תמיד חושב איך להסביר אותו לעצמך. זה יש ביטוי שכתוב בתחילת ספרו של רב צבי יהודה זצ"ל, אוהל אינטימתי. הוא אומר, יש מאמר חז"ל, אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. איך אנחנו מבינים? אם יש לך יראת שמיים, אנשים יקשיבו לך, יקבלו את מה שאתה אומר. זה לא אומר, רגע, רגע. פירוש הראשון שאתה צריך לדעת הוא שמי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים לעצמו. אם אתה לומד תורה מתוך יראת שמיים, אז אתה לא רק לומד, אתה מפנים, אתה קולט, אתה בונה את עצמך. אתה לא רק לומד לימוד תיאורטי, אתה מקשיב ללימוד, אתה נבנה מתוך הלימוד. מתוך שהם נשמעים לך, הם נשמעים גם לאחרים. זה שלב שני. כי אם יש לך אישיות כזאת, שאתה לא רק לומד, אלא אתה נבנה, ואתה מקיים, ואתה חי את הדברים, אז אדם שחי את הדברים בצורה כזאת, לא רק התלהבות ראשונית, אלא בצורה בנויה ומבוססת ומפותחת, אז הוא גם יפנה כלפי חוץ בצורה מוצלחת, שיהיה מורגש שהוא כזה, ואנשים יקשיבו לו. לכן יש גם משל מפורסם של הרב צבי יהודה, שבא אליו תלמיד ושאל אותו, הרב, מתי יוצאים כלפי חוץ? מתי מתחילים ללמד? איך אני יודע שהגעתי למצב כזה? אז הרב צבי יהודה אמר לו שיסתכל, לקח כוס ומזג לתוך הכוס מים עד שהמים נשפחו החוצה. זאת אומרת, כשאתה כל כך מלא, כשהדברים נשפחים, אז הדברים יוצאים החוצה. מה זה כל כך מלא? זה לא מלא התלהבות. אני בדיוק שמעתי את השיעור הרעני, אוקיי, משמח וטוב לי וזה, אז אני מספר לכם. לא תמיד גבוע, אבל זאת לא הכוונה במשל. הכוונה היא שאדם מלא כמו שהתנור כולו מחומר. הכוונה היא שאדם מלא בדברי תורה, שדברי התורה ממלאים את החיים שלו, והם מחיים אותו, והוא בנוי. כל האישיות שלו בנויה מדברי תורה. ואז הוא יכול לצאת החוצה. וגם רואים את הדברים האלה מבחינה מעשית. רואים את ההבדל בין אדם שהוא יוצא החוצה כשהוא בנוי, הדברים שלו בנויים ומבוססים ומוכנים וחכמים, לבין אדם שלא בנוי, והוא פשוט, מה שנכנס הוא מוציא. לא, אבל הוא לא יודע לשקול, הוא לא יודע להעריך, הוא לא תמיד יודע להסביר, הוא לא יודע, ודאי שהוא לא יודע לכוון את הדברים לשומעים, הוא לא יודע לענות לשאלות ששואלים אותו. למה הלימוד הזה כל כך חשוב? כי אנחנו נמצאים בתקופה שהתרבות שמסביבנו היא תרבות של החצנה. לא רק של החצנה, אלא של החצנה קיצונית. קיצונית מאוד. מה זה נקרא תרבות של החצנה? פשוט מאוד. יש לזה מילה בעברית מודרנית. מה זה החצנה? יחצנות. יחסי ציבור. מה זה? בודקים דבר לפי איך אנשים אחרים יסתכלו עליו. יש הרבה פעמים שהיחצן קובע את הדבר. שהאדם לא פועל מתוך שאלה האם הדבר הזה הוא אמיתי, הוא טוב או לא טוב, האם הוא מוסרי או לא מוסרי, האם הוא בונה או לא בונה, מה התוצאות של הדבר. הוא שואל איך הדבר יתפס בעיני אחרים. צריך להציג. זה תרבות של טלוויזיה. בטלוויזיה היא כולה הצגה. בטלוויזיה הכל בנוי על המראה החיצוני. יש אחת המהפכות שעשתה הטלוויזיה המפורסמות, זה היה לפני כבר 40 שנה. פעם ראשונה בבחירות לנשיאות באמריקה, שני המתמודדים הופיעו בטלוויזיה לוויכוח פומבי ביניהם. אין עכשיו לאחת המהפכות בעולם התקשורת. הנה, כל העם רואה את האנשים, אחד מול השני. יפה, אפשר לבחור בצורה אמיתית, נכון? לא נכון. מתברר מה אנשים בודקים. איך האדם נשמע, לא מה הוא אומר, מה התוכן. הרי כל המסגרת של הטלוויזיה היא מסגרת מאוד קצרה. כמה זמן יש לי כוח כזה? זה אומר וזה עונה. 5 דקות? 10 דקות? כמה זמן אפשר לתת לתשובה? הרי מדובר בנושאים שעומדים באומו של עולם מבחינה מדינית, מבחינה כלכלית, מבחינה פוליטית. תשלח שאלות למועמד לנשיאות, תגיד לו, בבקשה אדוני, תכתוב תשובה, תכתוב מאמר עם המצע שלך, עם הדעות שלך בענייני כלכלה, תכתוב מאמר עם הדעות שלך בענייני מדיניות, יש מדיניות במדינה כזאת, יש מדינה כזאת, יש כל מיני דברים, תכתוב, נקרא. לוקח הרבה יותר, זה משהו הרבה יותר ארוך מאשר 10 דקות בטלוויזיה, הרבה יותר ארוך, הרבה יותר מפורט, הרבה יותר מנומק, הרבה יותר מוסבר. כמה אפשר לראות בטלוויזיה? אז מה גרם למהפך הזה? כי התברר שמי שנראה בטלוויזיה יותר רגוע, יותר בטוח בעצמו, עונה יותר בקלות, לא נכנס ללחץ, הבוחרים אוהבים אותו. זה החלטה על פי מה? על פי המראה החיצוני. אפילו הם, שהם צריכים לדעת מה הוא אומר, איך הוא מתייחס אליהם, הם לא שואלים האם האדם הזה חושב כמוני, האם אני מסכים עם הדעות שלו, אלא הם שואלים האם הוא נראה טוב. ובכלל, המראה של בן אדם בטלוויזיה, אתם יודעים ממה הוא מורכב? איפור. לא רואים בכלל את הפנים האמיתיות שלו. כל הפנים מכוסות במסכת איפור. כי בגלל, יש איזו בעיה טכנולוגית, בגלל האור החזק שצריך כדי שיהיה, שהדברים ייקלטו היטב באולפן טלוויזיה, אם תשאירו בן אדם באור כזה, בלי איפור, הוא יראה לא טוב. אז צריך לשים את התאורה, כדי שהמצלמות יפעלו היטב, וצריך לאפר אותו, את כולו, כל הפנים שלו. צריך לשים עליו איפור, כדי שכן יראה טוב. עכשיו, אתה רואה בן אדם באמת? אתה לא רואה אותו, אתה אפילו לא יודע איך הוא נראה. אבל אתה בוכה על פי המראה שלו. מראה פיקטיבי. ויש כל מיני יועצים שאומרים, אומרים לו איך הוא צריך להסתבק, ואיך הוא צריך לעמוד, ואיך הוא צריך לשבת, ואיזה תנועות לעשות, ואיזה תנועות לא לעשות. הכל הצגה אחת גדולה. ועל פי זה למדו כל המומחים בטלוויזיה. קראתי לפני שנה שנתיים מסמך של אחת מהאחראיות בטלוויזיה הישראלית שהסבירה איך בוחרים בן אדם שיבוא אפילו לאירוח להופעה בתוכנית טלוויזיה. צריך שיהיה בן אדם שנראה טוב. צריך שזה יהיה בן אדם שמדבר בצורה שקל לציבור להבין. בן אדם, לדוגמה, שמדבר במבטא רוסי כבד, יש הרבה כאלה, עולים חדשים, אנשים חכמים מאוד, זה לא הולך, אלא אם כן רוצים נציג של העלייה הרוסית, אבל אנשים קשה להם להבין אותו, לא טוב לטלוויזיה. צריך שזה יהיה בן אדם שמדבר בצורה שוטפת. אדם ששואלים אותו שאלה והוא חושב, זה לא טוב. מה יעשו בינתיים בטלוויזיה? וכל רגע צריך להיות מלא. כן, ישימו פרסומות. כל שאלה שישאלו אותו ישימו פרסומות עד שהוא יענה. אבל אתה מבין את העניין. זה אלה העקרונות. אז מה זה אומר? זה אומר איזה סוג בן אדם אתה לוקח לתוכנית טלוויזיה. בן אדם שגרתי, שטחי, הוא הרי לא חושב הרבה. אדם אולי מהיר, פיקח, אבל לא בן אדם מעמיק. ואז כמובן כל העסק יוצא מעגל שחוזר ומחזק את עצמו. אנשים רואים בטלוויזיה אנשים כאלה, וזו דוגמה, והם רוצים להיות כמו האנשים האלה. אנשים מפרסמים כוכבי טלוויזיה, אז הם רוצים להראות כמו כוכבי הטלוויזיה. שוב, הכל הולך על פי החיצוניות. והחברה הולכת ומחזקת את העניין הזה. אתם יודעים, יש תעשיות היום, תעשיות שמעריכות מיליארדים. דוגמה? תעשיית האיפור. כלפי חוץ. אופנה, כן? לא שבן אדם ילבש בגדים טובים, אלא בגדים אופנתיים, מראה כזה, מראה אחר, כל הזמן צריך לשנות את המראה ל... ותעשיית הפרסומת. תעשיית הפרסומת מגלגלת סכומים אדירים. מה עושים בפרסומת? רוצים לפרסם המוצא החדש. באים ואומרים, המוצא שלנו יש לו מנוע יותר טוב, ביצועים יותר טובים, זה יותר מוצלח, זה מה שאומרים? לא, מה פתאום? תראו את המראה. תמיד אפילו לא את המראה של המוצא. שמים איזה בן אדם שנראה נורא יפה ומוצלח, הוא משתמש במוצר, אז ככה משכנעים אנשים לקנות את המוצר. המראה כלפי חוץ. והדבר הזה הולך ומתגבר יותר ויותר. כותב הרב קוק זה צהל, בספר אין היה, שיש כאן אפילו תופעה עוד יותר חמורה. מה קורה לבן אדם שגדל בחברה כזאת? בשיא של הקלקול של חברה כזאת, שכולם מסתכלים רק על החוץ. בן אדם בא למסיבה, מה הוא רוצה? הוא רוצה שיסתכלו עליו. הוא רוצה להופיע בצורה הכי טובה. בן אדם רוצה להגיש מוצלח, הוא צריך לקנות מכונית, שהשכנים יראו שהוא מוצלח. מה קורה לבן אדם כזה? האם הוא בונה את האישיות שלו? למה לא לבנות את האישיות? הוא צריך לבנות את המראה החיצוני שלו. הוא צריך לבנות את ההשפעה שלו על האחרים. חסר משהו. חסר משהו. אתם יודעים מה חסר? חסר הלב. בנו, הלשון ולב. תארו לעצמכם בן אדם בלי לב. אדם חס וחלילה חולה לב. זה טוב? זה לא טוב. אבל הכל טוב, יפה. יש לו ידיים טובות, יש לו רגליים טובות, יש לו מראה מוצלח. כל אחד יגיד לכם, אם אין לו לב, שמה, זה לא יעזור כלום כל החוץ. מה קורה באמת? יש דבר מעניין מבחינה רוחנית ופסיכולוגית. האישיות של האדם צמאה לתוכן אמיתי, לבניין אמיתי, לערך אמיתי, לא להיות תלוי באחרים לערך שלו. אז האדם הזה, כמה שהוא התחנך שעיקר זה החוץ, כמה שהוא התרגל שמה שמשנה זה מה שאחרים עושים, אבל חסר לו. בפנים, האישיות האמיתית שלו, הנפש שלו, צמאה לערך אמיתי, צמאה לדבר אמיתי שהוא יוכל לחיות, צמאה ללב, למזון ללב. הוא מרגיש כל הזמן חיסרון. כמה שיותר מרגיש חיסרון, כל עוד שהוא לא יגיע לדבר אמיתי, הוא יחפש יותר מהחוץ, יותר עזרה מבחוץ. הוא יעשה כל מה שהוא יכול, אפילו בצורה מטורפת, למצוא חן בעיני אחרים. אומרת שם הגמרא, אנשים היו עושים כל מיני דברים משונים כדי למצוא חן בעיני אחרים. בחורה יפה שמה איפור שהיא תראה יותר יפה. ומה עושה בחורה מכוערת? שכל האיפור לא יעזור לה. אז היא מדגישה שהיא מכוערת כדי שישימו לב אליה, לפחות שישימו לב, שיראו אותה, שידעו שהיא קיימת. אם לא רואים אותך, אתה לא קיים. כך הכלל של הפרסומת המודרנית. זה קורה באנשים פרטיים, זה קורה בחברה, זה קורה גם בעם. העם רץ כמו מטורף, הממשלה רצה לעשות דברים שימצאו חן בעיני אחרים, בעיני אירופה, בעיני אמריקה, שיהיה לנו אישור בינלאומי. בואו נוכיח לכולם שאנחנו בסדר. זה יעזור? לא יעזור כלום. זה רק יגדיל את הצמאון. כמה שתרוץ יותר כלפי חוץ, תרגיש שחסר יותר, תסתבך יותר, תדגיש יותר, עד שבן אדם יחזור לאמת, לבניית עצמו, לסגירת התנור, ולא לחיפוש של הדברים כלפי חוץ. רבותיי, זאת התרבות שלנו. הזכרתי כמה פעמים, כל בן אדם צעיר היום יודע, אתה הולך לחפש עבודה. מה אחד הכללים היסודיים של ההתנהגות שלך ברעיון עבודה? אתה צריך להראות ביטחון עצמי מוחלט. אתה אומר לרעיין, אני בטוח שאני הכי טוב לעבודה הזאת. אני הכי מתאים לתפקיד. אתה בטוח? תגיד שאתה בטוח. אחרת לא תתקבל לעבודה. אתה הכי טוב? מה, אין בן אדם שאין לו פגמים. תגיד שאתה הכי טוב. הכל הצגה כלפי חוץ. והכל יקרוס. אבל בינתיים מחנכים אותנו בצורה כזו. שימו לב, ברוך השם, אתם יושבים במכון מאיר. מכון מאיר זה מקום נפלא. אתם עולים לבית המדרש, אתם לא צריכים לשים איפור. אתם לא צריכים להראות את עצמכם כלפי חוץ. אתם צריכים לעשות את הדברים בגלל שהם טובים. יושבים ולומדים תורה כי לימוד תורה זה אמת. אבל אפילו במכון מאיר יכול להיות סיכון. הרי מה אמרתי? שאם האדם מדגיש את החוץ ולא את הפנים, זה טעות. הוא צריך קודם לבנות את הפנים. הוא לא יכול לצאת כלפי חוץ אם הוא לא בנה את הפנים שלו בצורה אמיתית וחזקה. אבל אנחנו לומדים דברי תורה, אנחנו מתלהבים, אנחנו יוצאים ישר לרוץ כלפי חוץ. זה סכנה שקיימת גם בתוך העולם התורני. כי כשאנחנו לומדים מתוך, אנחנו בכל זאת, אנחנו חיים בתוך התרבות וחיים בתוך המציאות של החוץ וההחצנה וההחשבה, אז אנחנו אומרים, טוב, אנחנו לא מקבלים את כל התרבות הזאת עם האופנה ועם האיפור וזה, אנחנו עוסקים בדברי תורה. אבל גם בתוך דברי תורה צריך להיזהר שהדברים לא יהיו כלפי חוץ. הרב קוק כותב גם כן בין היה, ואפילו בן אדם שעושה פעולה חיצונית, יש פעולות חיצוניות שחייבים לעשות, צריך לזכור את הערך הפנימי. דוגמה, בן אדם, יש פעולה שכל בן אדם צריך לעשות, להתרחץ. מה זה להתרחץ? להתרחץ זה פעולה חיצונית. כן, אתה לא, אתה לא מכניס דבר לתוך הגוף, אתה מנקה את הגוף מבחוץ. אבל זה אמיתי, זה חשוב, צריך לעשות את זה. קדוש ברוך הוא נתן לנו גוף, כמו שאמרנו, עולם חי, האדם חי בעולם המחשבה, גם בעולם המעשים. אז מה הבעיה? אומר הרב קוק, העניין הוא כזה. כשאתה מתרחץ, יש שתי מטרות אפשרויות לרחצה. יש מטרה של יופי, שאדם יראה טוב, זה גם מותר. אנחנו לא מבקשים מאדם שיהיה מרוח בבוץ. אדרבה, כתוב בהלכה, לפני שאתה מגיע לתפילה בבוקר, תשטוף את הפנים, אתה בא כלפי הקדוש ברוך הוא, תראה, בסדר, נקי. זאת מטרה אחת של הרחצה. מטרה שנייה של הרחצה היא מטרה בריאותית. אדם שוטף את הגוף, אז כל מיני לכלוכים שיכולים לגרום לזיהומים קטנים, הוא שוטף אותם. זה יותר בריא להתרחץ. אומר רב קוק, על סמך דברי הגמרא, שכשאדם עוסק ברחצה, הוא צריך תמיד לזכור לא רק את צד היופי, אלא את צד הבריאות. צריך להדגיש את הצד של הבריאות. במילים של רב קוק, כשאתה עוסק בפעולה חיצונית, שגם לה יש מטרה חיצונית ומטרה פנימית, תדגיש את המטרה הפנימית. אל תתעלם גם מהמטרה השנייה, אבל תדגיש את המטרה הפנימית. מדוע? זה ירגיל אותך תמיד להפנים, תמיד להסתכל פנימה, תמיד בכל מצב לשים לב לבניין הפנימי. כשזה יהיה הבסיס שלך, כשזה יהיה הבניין שלך, זה יעזור לך בכל החיים, בכל המציאות שלך. אתה לא תימשך אחרי החיצוניות, אבל כל כך קל להימשך אחרי החיצוניות. אנחנו בני אדם, אנחנו חיים בתוך העולם. החיצוניות מאוד מאוד מושכת. אז אנחנו צריכים גם בדברי תורה להשתמש באותו יתרון. כמו שהרב קוק אומר, אתה מטפל בגוף, שים לב לצד הפנימי ולא רק לצד החיצוני. גם בדברי תורה. צריך לשים לב לבניין העצמי שבדברי תורה. צריך לשים לב להפנמה שבדברי תורה. אספר לכם עוד סיפור. יש מצב שיהודי לומד שנים, שב, לומד בישיבה, מתחיל מבחור צעיר, לאט לאט גדל, הוא כבר יודע הרבה מאוד דברי תורה ולומד הרבה שנים, ואז אחרי 10-20 שנה של לימוד, באים אליו ואומרים לו, שמע, אנחנו מציעים לך תפקיד. מה הוא צריך לעשות? זה אתה אומר אותי דברי הגמרא, יפה. אבל לכאורה הוא צריך להגיד, מה, בשביל זה למדתי? בשביל זה למדתי, כדי שאני אבוא לעזור לאחרים. ועדיין אתם תראו, מי שיפגוש את זה, שיש יהודים שכבר למדו הרבה שנים, ובאים אליהם ומציעים להם תפקיד, והם אומרים, אולי אני לא מתאים לזה, לא בטוח, צריך לחשוב, אני לא מספיק גדול, לא מספיק זמן למדתי, מי אומר שאני מתאים? מה אתה עושה פה? מבקשים ממך לעזור לאנשים, תלך לעזור. אמר פעם רב גדול, מי יותר מתאים לקבל תפקיד? מי שרוצה בתפקיד או מי שלא רוצה בתפקיד? מי שבטוח בעצמו או מי שמסתפק לגבי עצמו? מי שיותר מתאים לקבל את התפקיד זה זה שדווקא מסתפק לגבי עצמו, זה לא זה שבטוח לגבי עצמו. בדיוק הפוך ממה שמלמדים אותנו בתרבות היום בחברה המודרנית. מדוע? כי הוא יבדוק, והוא יברר, והוא ילבן, והוא יזהיר, והוא יחשוב. זה שבטוח בעצמו הולך תראה איך הוא ירוץ קדימה וחס וחלילה אדם רץ ולא מסתכל על מה יש מתחת לרגליים שלו, נופל על הפנים. אם זה בתפקיד, הוא נופל, ולא רק שהוא מזיק לעצמו, הוא מזיק חלילה גם לאחרים. זה מציאות מאוד עקרונית. חז"ל אומרים, דברי תורה, אחד התנאים הראשונים ללימוד תורה הוא ענווה. אז אפשר לחשוב, ענווה, טוב, אני בחור צעיר, אני לא יודע שום דבר. נסתכל על הרב שלי, נקבל מהרב, נשאל אותו שאלות. ענווה, הרי ממי חז"ל לומדים ענווה? ממשה רבנו. משה רבנו היה תמיד צעיר. משה רבנו היה הרבן של כל עם ישראל. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מה יש לך להיות ענב? אתה יודע את כל התורה. הקדוש ברוך הוא אומר עליך איש האלוקים. משה ענב. הוא מכיר את המגבלות שלו. הוא לא רץ קדימה. מה שצריך לעשות הוא עושה בכל הכוח, בכל האומץ. הוא לא מחשיב את עצמו יותר מדי. זה יסוד בדברי תורה. מה קורה לנו היום? אנחנו, כפי שאמרנו קודם, חיים בחברה שאומרת לבן אדם, כך רוץ, ביטחון עצמי. אתה האדם הכי מתאים לתפקיד, אתה חייב לחשוב כך. אז גם בתוך דברי תורה יש כל מיני מצבים שבא בן אדם ורואה שחסר משהו, יש איזה צורך, הוא רץ ועושה. חסר מישהו? אני בא. טוב, לא כל דבר כזה הוא שלילי. לפעמים באמת אדם עושה מצווה ומשלים צורך ועוזר לאחרים ומלמד אחרים. אבל לא תמיד. לפעמים הוא עוד לא מוכן, לפעמים הוא עושה טעויות, ובעצם הדבר שהוא רץ הוא לא זהיר מספיק. צריך לשאול שתי שאלות. ראשית, האם כבר מילאת את הכוס? האם עברת את תקופת סגירת הדלת של התנור? האם בנית את עצמך בצורה כזאת מלאה שהתנור שלך מחומם כולו? אז אתה יכול לפנות החוצה. שנית, גם עכשיו, והאיש משה ענב מאוד, מה, משה רבנו לא מילא את הכוס שלו? לא היה לו תנור כולו מחומם? גם כאן הוא ענב מאוד. גם כאן, החוץ בנוי על הפנים. איך הפנים נבנה? מתוך זה שאני בודק, אני מקבל, אני פונה כלפי מעלה. אתם זוכרים איך היה בזמן המלחמה נגד המלאק? כשמשה רבינו הרים את ידיו, עם ישראל ניצחו. מדוע אומרים חזק? כשישראל מסתכלים כלפי מעלה, אז הם מתגברים. אם אני מסתכל כלפי מעלה, אז אני יודע שאני למטה. אני יודע שחסר לי משהו. אני יודע שאני צריך עוד הרבה השלמה ממישהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. ואפשר לעשות את זה. מה עושה משה רבינו? משה רבינו אומר, אני לא יודע, אומר לכל עם ישראל. באות אל הבנות צלופחד, שואלות אותו שאלה, הוא יגיד, טוב, יפה מאוד, תבוא אליי מחר לקבל תשובה. לא, 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 לא. רבותיי, אני לא יודע. אני אשאל את הקדוש ברוך הוא. כן, תמצאו היום מנהיג שאומר, אני לא יודע. צריך לברר. כן, אתם מכירים דברים כאלה? פוליטיקאים ששואלים אותם שאלה, אומרים, אני לא יודע. אין לי תשובה מוכנה, צריך לחשוב, צריך להכין. קצת קשה למצוא. גם בדברי תורה זה צריך להיות כך. מה זה גם בדברי תורה? לומדים את זה מדברי תורה, לומדים את זה ממשה רבנו. נותנים לך תפקיד לעשות, אז מה יהיה? אתה תגיד, אתה לא יודע, לא תקבל את התפקיד. קודם כל אמרת שאתה לא יודע. עכשיו לחצו עליך, אמרו בכל זאת, וזה, מה אתה עושה? אתה הולך לרב שלך. שואל הרב, הציעו לי תפקיד כזה וכזה, האם כדאי שאני אקבל את התפקיד? יגיד לך הרב, איזה יופי. נפלא. כבר למדת כמה שנים, אתה יכול לעזור לאחרים, לך תקבל את התפקיד. טוב מאוד. קיבלת הסכמה. אישור. טוב. אז עכשיו זהו. קיבלתי אישור מהרב, אני הולך ומלמד. לא. קיבלתי אישור מהרב, אני הולך ללמד ובא חזרה לשאול את הרב את כל מה שאני יכול לשאול. אתה יוצא ללמד, זהו, אתה כבר מורה מוסמך, אתה יודע את הכל, הכל על הכתפיים שלך, כל מה שתלמידים ישאלו אותה נלך. מה פתאום? אדם מתחיל ללמד, הוא שואל יותר שאלות. אדם מתחיל ללמד, הוא צמוד לרב, לתלמיד חכם גדול, שהוא יבוא אליו כל הזמן וילמד ממנו איך ללמד. איך ללמד באופן עקרוני, ואיך ללמד את הסוגיה, ואיך ללמד את הפסוק. מה פירוש הפסוק הזה, ומה פירוש המילה הזאת. מה, כל כך הרבה עבודה? אני אעשה לבד. ומה תהיה הרמה של ההוראה שלך כשאתה תעשה אותה לבד? באיזו רמה אתה תלמד אם אתה מלמד לבד, ובאיזו רמה אתה תלמד אם אתה צמוד לרב ושואל אותו כל הזמן? הבדל שמיים וארץ. כשאתה מלמד מתוך צמידות לתלמיד חכם יותר גדול, אתה המשך של תורה שבעל פה. אתה המשך של התורה שהקדוש ברוך הוא נותן אותה במעמד הר סיני. אתה מלמד תורה מתוך הנבואה, כמו משה רבנו. כשאתה לבד, זהו, אתה בארץ. לא מקבל תורה מהשמיים. אתה לבד. טוב, יכול להיות שאתה יהודי טוב, כישוני, כבר למדת כל מיני דברים, אבל אתה מוגבל. ואת המוגבלות הזאת בלבד, אתה מעביר לתלמידים שלך. הבדל, שמיים וארץ. אם אדם יונק תורה מהשמיים, יונק תורה מהקדוש ברוך הוא, בהמשך של השלשלת של תורה שבעל פה הבלתי פוסקת, הוא מעביר לתלמידים, או שאדם מעביר את עצמו, עם כל המגבלות שלו בארץ. שמיים בארץ. הבדל בין האדם שמתחיל מהפנמה לבין האדם שפונה ישר להחצנה. ויכול להיות שאדם הזה מאוד קישוני בהחצנה. כותב רב קוק לבנו, לרב צבי יהודה, יש אנשים שחושבים שעיקר ההצלחה תלוי בזה שבן אדם ידע הרבה שפות. אנחנו חוזרים ללשון. הוא יהיה חכם. במה? להגיד במילה כזאת, להגיד בשפה אחרת. הוא ידע טוב להסביר, הוא ידע להשתמש בלוח, יותר להשתמש במקרן, בשקופיות, במחשב, בכל מיני אמצעים. שמה עושים? מציגים כלפי חוץ. טוב גם להציג כלפי חוץ. זה טוב שאתה יודע להשתמש בדברים. אבל כל ההחצנה בנויה על מה? על הבניין של הפנים. והבניין של הפנים תלוי בענווה. אם האדם צמוד לתלמידי חכמים, צמוד לקבלה, צמוד לזה שהוא שואל ומברר, ותמיד מחפש איך להבין יותר טוב ממה שהוא הבין בעצמו. תמיד לא בטוח בעצמו. אלא לא בעצבנות, אלא אני לא מושלם. תמיד בענווה ובקבלה, אז יש לו את בניין הפנים, יש לו את היראת שמיים שמתוכה, כפי הפירוש של הרב צבי יהודה, הוא מקשיב בעצמו, הוא בונה את עצמו, הדברים נשמעים לעצמו ובונים אותו. ומתוך זה, הדברים נשמעים גם כלפי חוץ, בצורה הכי אמיתית. זה הבניין החינוכי האמיתי. יהודי כזה הוא מחנך שמעביר את דברי תורה שהולכים ומשפיעים כלפי חוץ. ואז הוא יכול להשתמש בכל האמצעים ובכל הדברים המגוונים, הוא ידע מתי להשתמש ואיך להשתמש בהם, ולא להפיל את התלמידים לאיזשהו מערך חיצוני. אמרתי למישהו אתמול, מי שלא יודע כמה מכם יש ניסיון, הייתי בכמה הצעות בצבא, אבל הצבא מאוד אוהבים להשתמש בשקופיות ודברים כאלה, אז מה קרה? מקרינים את השקופית, והמעצה עומד ומקריא את השקופית. באמת, צחוק מהעניין. אתה מעצה או שאתה שקופית? אולי את הרמקול של השקופה. ההחצנה היא טובה כשהיא כלי של הפנים. זה תמיד צריך לזכור. לב ולשון. הלב הוא היסוד של החיים, הוא עיקר החיים. הפנים הוא הבניין והוא המרכז של הכל. ומתוך כך אנחנו מאוד מעוניינים לעזור לאחרים. אנחנו מאוד מעוניינים לפנות ולהשתמש באמצעים כלפי חוץ, כמובן אמצעים קשרים, בשיקול דעת, בצורה לא מוגזמת, שלא להפוך את החוץ לעיקר. מתוך הפנים אנחנו יוצאים החוצה. מתוך הלב אנחנו משתמשים בלשון, לא הפוך חס וחלילה. לא להפוך את החוץ לעיקר ולא לעשות כמו שהיום, שלפעמים החוץ הוא הדבר היחידי שיש. זה כלל יסודי, פנים וחוץ. אנחנו מתחילים מהלב. עד כאן להיום.